בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בסדרה. הסדרה, למי שלא מכיר, עוסקת בעולם החרדי, מה שנקרא. כשאנחנו מבררים את היחס שלנו לעקרונות, לעקרונות התורה בכלל, ומתוך כך אנחנו מבררים מה קורה במה שנקרא היום העולם החרדי, שכבר הזכרנו בכמה וכמה שיעורים שהוא עולם מאוד מגוון, לאו דווקא בעל דעה אחת, כפי שיש אנשים שחושבים בטעות. ואנחנו לומדים את הדברים ומבררים את היחס. היום אני רוצה לעסוק בהמשך של הנושאים של הפעמים הקודמות, שאנחנו דיברנו על היחס של העולם החרדי לגאולה, למדינת ישראל, בכלל, למציאות של עם ישראל ומדינת ישראל בימינו. שבוע שעבר דיברנו על הנושא של הגיוס לצבא, וכדאי שאנחנו נעסוק ביחס ליהודים שנקראים חילוניים. כן? זה דבר חשוב מאוד. אנחנו באים מתוך מבט של תורה ומצוות. יש מסביבנו הרבה יהודים שלא מקיימים תורה ומצוות, חלקם מקיימים קצת, חלקם מקיימים יותר, חלקם מתנגדים אולי לקיום, אין הרבה אנשים כאלה היום, אבל יש מציאות כזאת, ואנחנו צריכים לברר את ההתייחסות שאנחנו צריכים להתייחס על פי התורה ליהודים כאלה שלא הולכים על פי התורה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא חדש. מה פירוש הוא לא חדש? במשך כל הדורות תמיד היו מצבים כאלה שיהודים לא קיימו תורה ומצוות. כמעט בכל הדורות. אולי היו מצבים יוצאים מן הכלל. כמובן, היו מצבים שהיו יותר והיו פחות. היו בצורה כזאת והיו בצורה אחרת. אידיאולוגיות שונות, יחסים שונים. בסדר. אבל אנחנו מדברים על היחס העקרוני עוד לפני שאנחנו נכנסים לפרטים של הדור שלנו. היחס העקרוני הזה הוא הדבר הכי חשוב, הוא מה שקובע. למה אמרתי שהיה את זה בכל הדורות? כי אנחנו נתחיל את היחס העקרוני בציטוט מאחד מגדולי ישראל, המייסד של חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן, מחבר ספר התניא. שמעתם על ספר התניא? יש, האמת היא שאולי אתם לא יודעים, אבל יש ספר הרבה יותר קדום, שנקרא גם כן תניא. אבל בכל אופן, מפורסם, כיוון שחסידות חב"ד היא היום חסידות מאוד גדולה, ומאוד מפרסמת את הכתבים שלה, אז מפורסם שיש ספר של הרבי מחב"ד הראשון שנקרא תניא. טוב, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד פרק מספר התניא של חב"ד. יש לכם את זה בדף לפניכם, פרק למד ב', הלב של ספר התניא. כתוב כך. והנה, על ידי קיום הדברים הנ"ל, מה שהוא דיבר בפרקים הקודמים, להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. כלומר, זה עיקרון תורני, כמובן, מאוד מאוד אמיתי. מה חשוב לנו? תשאלו בן אדם, יגיד הרבה פעמים, הבריאות חשובה. ודאי, הבריאות היא חשובה. אבל היא חשובה רק בתור אמצעי למטרה רוחנית. אחרת, מה שווה הבריאות? מה שווה הגוף? הגוף, תפרק אותו לחלקים, הוא שווה כמה פרוטות. לי הוא חשוב, כי לפעמים הוא כואב לי, אם הוא לא כואב לי, אז זה טוב לי מאוד, ואני מתפקד יותר טוב. זה בדיוק העניין. מה זה אני? האני שלי הוא העולם הרוחני שלי, זה האני האמיתי שלי. שמחת הנפש, הכוונה היא השמחה הרוחנית, העולם הרוחני, היכולת הרוחנית. כל הגוף הוא לא באמת חשוב. הוא לא חשוב מצד עצמו, הוא חשוב רק בתור דרך להגיע לעולם הרוחני. טוב, זה נושא שמצריך הרבה מאוד הרחבה, להבין איך מתייחסים לדבר שהוא אמצעי, זה לא אומר שהוא בטל, שזורקים אותו לפח. אם היינו זורקים את האמצעים לפח, לא היינו מגיעים לשום מטרה. אבל זה נושא בפני עצמו. רק אומר בעל התניא, אחרי שאדם מגיע להבנה כזאת, הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל מגדול ועד קטן. מה הקשר? איך על ידי זה שבן אדם מבין שהעיקר זה הרוחניות, העיקר זה הנשמה נאמר של האדם ולא הגוף של האדם, איך הוא מגיע על ידי זה לאהבת לרעך כמוך? הוא מסביר, כי מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים? כן? אז, בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנו, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בשם אחד, רק שהגופים מחולקים. באמת, כשאתה פוגש, אפילו אם אתה לא פוגש, אדם אחר מעם ישראל, אתם קשורים. אתם לא רק קשורים, אתם אחים, אתם מאוחדים, אתם נשמה אחת, רק הנשמה הזאת מופיעה חלק ממנה בגוף של ראובן וחלק ממנה בגוף של שמעון. חלק ממנה בגוף שלך וחלק ממנה בגוף של היהודי הזה שאף פעם לא פגשת אותו עד היום. ממש אותה נשמה בגופים מחולקים. ולכן, רק נראה את כל המהלך, העושים גופם עיקר ונפשם תפילה. מי שאומר העיקר אצלי זה הגוף שלי, טוב, זה הגוף שלי וזה הגוף שלו, של השני. שני דברים נפרדים, אני רוצה לדאוג לגוף שלי, הוא ידאג לגוף שלו, לפעמים אני יכול גם לעזור לו. אבל עושים נפשם תפילה וגופם עיקר, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא אהבה התלויה בדבר לבדה. כלומר, מתי אני אוהב את השני? כשהוא עושה לי דבר נחמד, לגוף שלי. Okay. אבל אם באמת אני מבין וחי את זה שהעיקר הוא הנפש ולא הגוף, אז הרי זאת נפש אחת. אז אני אוהב אותו באמת כמו שאני אוהב את עצמי. זה עצמי. זה לא משהו אחר שרק אם הוא עושה לי טובה, אז יהיה לי נחמד ונעים. וזה שמה הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה ואידך פירושהו. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביע ולהעלות הנפש על הגוף. מעלה מעלה עד עיקרה ושורשה דכל עלמין. וגם להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל. כמו שכתבנו לקמן, דיינו במקור נשמות כל ישראל. כלומר, יש עניין של אחדות של כל עם ישראל, שזה קשור קשר מהותי לקדוש ברוך הוא, למהווה אחד באחד דווקא, ולא כשיש פירוד חס ושלום בנשמות. דקוד שבריך הוא לא שריה באתר פגים. קדוש ברוך הוא לא משווה את שכינתו במקום פגום, מקום פגום במקרה הזה כוונתו, במקום שיש חילוק בין הנשמות. הנשמה הזאת לא הולכת יחד, לא אוהבת את הנשמה השנייה. הנשמות באמת אוהבות, אבל שאלה איך זה מתגלל אצלנו. וכמו שנאמר בערכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כמו שכתבתי במקום אחר באריכות. כן, מישהו רצה לשאול. כן, שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. מה?
כן, שמחת הנפש, לא הבנתי איך קישרת את זה לעולם הרוחני של האדם.
כיוון שזאת בדיוק כוונתו פה. שמחת הנפש, לכן הוא מעמיד את הדברים אחד מול השני. הגוף מול הנפש. הנפש כאן אין הכוונה, אם בן אדם עכשיו שמח כי הוא נהנה ממוזיקה יפה או לא. זאת לא הכוונה. אלא הכוונה היא שיש חלוקה שמופיעה לך כבר במסילת ישרים ובעוד מקומות, או אפילו הרבה יותר מוקדמים מזה, שיש עולם גשמי ועולם רוחני. אם אתה נותן את עיקר החשיבות לעולם הגשמי, אז פירוש הדבר שאני רוצה ליהנות מהחיים, מאוכל, או ממזג אוויר נחמד, או אפילו ממוזיקה נחמדה. כל הדברים האלה הם הנאות גשמיות. לעומת זאת, יש עולם רוחני. אני רוצה ליהנות מזה שאני עושה מצווה. למה אני נהנה מהמצווה? לא בגלל שנעים לי, נעימה לי הרגשה ששמתי את התפילין כאן וזה ככה מהווה איזה הרגשה נעימה. לא. אני נהנה מזה שאני מקיים מצווה אלוקית, רוחנית, אני עושה את רצון הקדוש ברוך הוא, אני קשור כאן לאידיאלים גדולים, זכר ליציאת מצרים, אני זוכר את הנהגת השם בעולם. זה הדבר החשוב, האמיתי והמשמח. וזה הרבה יותר חשוב לי מזה שאני אוכל אוכל טעים. בסדר, הגוף שלי נהנה מאוכל טעים, אז בשבת אני אתן גם לגוף אוכל טעים. כן? בוודאי. זה ביטוי יפה, שככל שבן אדם נהיה רוחני יותר, הוא נהיה כללי יותר, אבל אנחנו מתרחבים הרבה מעבר לנושא הספציפי. רק רצית פירוש למה שכתוב, אז הסברתי. עכשיו, אפשר להמשיך? כן.
לגבי התחלה של הפסקה.
כן. אנחנו לא עוזבים את הגוף. אנחנו רואים את הגוף רק בתור אמצעי ולא בתור דבר שהוא חשוב מצד עצמו.
אז קורה שהרבה פעמים רואים בעיקר אצל העולם החרדי שכאילו הזנחה, כשלנו יש לנו את אחד האב הרופאים, הרמב״ם, שהוא מדבר על עיקרי בריאות וכל, בעולם החרדי שמזניחים את הבריאות ואת הגוף לגמרי.
תראה, קודם כל, אני לא כל כך רואה את הדבר הזה בעולם החרדי שמזניחים את הבריאות לגמרי, בוודאי שלא בימינו. שנית, אתה מעלה נושא שיכול להיות שצריך לטפל בו בפני עצמו. כי אין שום מחלוקת מבחינה תורנית בינינו לבין העולם החרדי לגבי מה שכתוב לדוגמה במסילת ישרים בתחילתו, שאנחנו נמצאים בעולם הזה רק כדי לנצל את ענייני העולם הזה להתקדמות רוחנית. ושצריך להיזהר שלא להימשך אחרי ענייני העולם הזה בתור דבר שהוא חשוב בפני עצמו, כי אז בן אדם ייפול ויפול חזק. מסילת ישרים היא ספר יסוד, לא רק בעולם החרדי, אלא גם בעולמו של הרב קוק זצ"ל ובכל העולם התורני שהולך בכיוונו או בכל כיוון של הציונות שתרצה, ואין בדבר הזה מחלוקת. אתה מצביע אולי, ואני לא בטוח, על תופעה מסוימת, נתייחס לזה אולי בהזדמנות אחרת. בוא נתרכז בנושא הספציפי שאנחנו באנו ללמוד היום, בסדר? ממשיך בעל התניה. ומה שנאמר בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא מצווה לסנותו, וגם לומר לרבו שישנאהו. עכשיו, יש לנו שאלה. הרי דיברנו על ואהבת לרעך כמוך. אמרנו שואהבת לרעך כמוך זה יסוד ושורש של כל התורה כולה. אז אם כן, צריך לאהוב כל אדם מישראל, וצריך לאהוב כל אדם מישראל, כי כולם אותה נשמה. ולא חילקנו בין מי שצדיק למי שלא צדיק. אבל, אומר בעל התניא, יש לי בעיה, יש גמרא מפורשת שצריך לשנוא את האדם שחטא. איך זה מסתדר? הרי גם יש לו נשמה ישראלית. אז מסביר בעל התניא שני יסודות מאוד חשובים. קודם כל, יסוד מעשי. היינו, מתי מותר לו לשנוא אותו? מתי הוא צריך לשנוא אותו? בחברו בתורה ומצוות, כלומר, הוא, יש לו חבר, החבר הזה גדל איתו בישיבה, יושב ולומד איתו, מקיים את המצוות כמוהו, ועכשיו הוא ראה שהבחור הזה שבאופן עקרוני מקיים את כל המצוות, פתאום הוא עשה משהו לא בסדר. אז מה הוא עושה? הוא כבר קיים בו מצוות הוכיח, תוכיח את עמיתך. מי זה עמיתך? אם שאיתך בתורה ובמצוות, ואף אופי כן לא שב מחטאו. כמו שכתב בספר חרדים. כלומר, הוא ניגש לחבר הזה שלו והסביר לו, הוכיח תוכיח זה להסביר, זה להוכיח לאדם בצורה ברורה שהוא עשה טעות. הסביר לו בהוכחות מאוד ברורות, מאוד מתקבלות על הדעת, שהוא עשה דבר לא בסדר. והחבר הזה אומר, אני מצפצף עליך. נכון, אני לא בסדר, אני לא רוצה להיות בסדר. דווקא אני עכשיו הולך להיות לא בסדר. עכשיו זה חברו בתורה ומצוות, הוא מבין, הוא יודע, הוא גם הוכיח אותו ספציפית במצווה הזאת, הראה לו שהוא טועה, בעבירה הזאת, כן, בחטא הזה, הראה לו שהוא טועה. אז במצב כזה שהשני אומר דווקא, אז יש לו מצווה לשנוא אותו. רגע, חכה, אמרתי, יש פה שתי תשובות, שני חלקים. קודם כל, עניין מעשי, ואחר כך עניין עקרוני. נראה קודם את העניין המעשי. אבל מי שאינו חברו, ואינו מקורב אצלו, הוא לא יחד איתו, או שהוא לא יכול להסביר לו שהוא טעה. הנה על זה אמר הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום וכולי, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לומר, שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות באלמה, לא כתוב אוהב את החברים, אוהב את הצדיקים, צריך למושכן בחבלי אבותות אהבה, וכל היי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת השם. כלומר, אתה צריך לנסות לקרב את היהודי הזה על ידי זה שתאהב אותו. אם תאהב אותו, אולי תצליח לקרב אותו. ואם לא תצליח לקרב אותו, והן לא, אם הוא לא יצליח לקרב אותו, לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים. זה קודם כל התשובה המעשית. כלומר, כל מה שנאמר שצריך לשנוא בן אדם שחטא, זה אך ורק באדם שהוא איתך, והוא קרוב אליך, ואתה יכול להסביר לו, והסברת לו, והצלחת להסביר לו, והוא דווקא.
חבר לעבודה זה חבר.
אבל, מה?
חבר לעבודה זה חבר שהוא קרוב אליך?
כן, חבר לעבודת השם. חבר שאיתך בתורה ומצוות. הוא בראש אחד איתך, הוא יחד איתך בישיבה, כמו שאמרתי.
אני לא יודע רק לחבר
לעבודה, חבר שאיתך בעבודה, יכול להיות שאתה עובד איתו כל היום, אבל הוא יש לו דעות אחרות בתורה ומצוות ממה שיש לך. אז זה לא רלוונטי, אתה בכלל לא יכול להשפיע עליו. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מי שאיתך באותן הדעות ושאתה יכול להסביר לו ואתה ניסית להסביר לו והצלחת להסביר לו והוא דווקא עושה אחרת. אז יש דין של בגמרא שאתה שונא אותו ועוד רגע גם בדין הזה אנחנו נתייחס בצורה עקרונית. אבל לפני שהגענו לדין הזה יוצא שכמעט בכל המקרים אין לך מה לשנוא אותו. יש לך רק לאהוב אותו, ולאהוב אותו עוד, ולאהוב אותו עוד, ויש לך, אתה מקיים בזה מצוות ואהבת לרעך כמוך, ואם גם תצליח מתוך האהבה לקרב אותו לתורה ומצוות, אז הרווחת פעמיים. אבל קודם כל הרווחת בגלל שאהבת אותו בלי קשר. כן, זה הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מסביר שלא כתוב אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה, אלא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אתה צריך לאהוב אותו. ואם אחר כך גם תצליח לקרב אותו לתורה, זה מצוין. אז קודם כל, זאת תשובה מעשית, שברוב רובם של המקרים לא שייך בכלל שתהיה פה שנאה, אלא רק אהבה. עכשיו, במקרים המועטים ששייכת פה שנאה, אומר, ממשיך בעל התניא, וגם המקורבים אליו, והוכיחם, ולא שבו מהבנותיהם, שמצווה לשנותם, מצווה לאהבם גם כן, ושתיהן אין אמת. שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם, שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם, המחיה נפשם האלוקית. הם לא איבדו את הנשמה, יהודי לא יכול לאבד את הנשמה שלו. אתה שונא את הצד השלילי שבו, את היצר הרע שבו, את הדווקא שבו שהוא הולך נגד. אבל אתה אוהב את הנשמה הטהורה שבו, והנשמה הזאת עדיין קיימת, והיא עדיין משפיעה עליו, אחרת הוא היה מת. וגם לעורר רחמים בליבו עליה, לנשמה האלוקית, כי היא בבחינת גלות בתוך הרע. מעשית רחוי הגובר עליה ברשעים. אתה נורא מרחם על הנשמה של היהודי המסכן הזה, שהסתבכה במצב כזה של חטאים. והרחמנות מבטלת את השנאה ומעוררת את האהבה כנודע ממה שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. לא ניכנס לפירוש של זה, אבל יש פה עוד סוגריים. ולא אמר דוד המלך עליו השלום תכלית שנאה סנתים, אלא על המינים והפיקוסים שאין להם חלק בדוקי ישראל. טוב, אז קודם כל הדבר הזה נאמר על ידי בעל התניא, הוא לא שנוי במחלוקת. כלומר, הדברים האלה הם דברים פשוטים וידועים בציבור שנקרא הציבור החרדי. ואין לנו בכלל מחלוקת בנושא הזה שצריך להתייחס לכל יהודי, גם יהודי שלא שומע מצוות, באהבה. והדברים האלה גם נאמרים וגם מקוימים. ואל תקשו לי הקושיות מתקשורת ומכל מיני דברים כאלה. אלא לפעמים יש דבר נוסף. לא שונאים יהודי, אבל צריך לבוא ולהגיד היהודי הזה הוא פושע. למה? כדי שאחרים לא ילמדו ממעשיו. כדי לנסות להרחיק מהם. אם אתם תבואו לילדים שלכם ותגידו, אתם רואים את כל היהודים האלה שנוסעים במכוניות בשבת, אנחנו נורא אוהבים אותם. אם תעצרו שם, תהיה לכם בעיה חינוכית גדולה. הילד אחר כך יוצא לנסוע במכונית בשבת כדי שיאהבו גם אותו. צריך להגיד, אנחנו נורא אוהבים אותם, אנחנו מרחמים עליהם. הם עושים דבר מאוד 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 חמור שהם נוסעים בשבת. שבת בוכה, הנשמה שלהם בוכה, התורה בוכה. אז יש צורות שונות לבטא את הדברים האלה, ולפעמים מבטאים את הדברים האלה בחריפות, לפעמים, מסיבות חינוכיות. אבל הגישה הבסיסית היא אותה גישה. אז איפה ההבדל? יש הבדל מסוים. מה ההבדל המסוים הזה? לזה נלמד עכשיו את דברי הרב קוק, זכר צדיק לברכה. דברים מאוד מפורסמים, יכול להיות שחלק למדו אותם, אבל אנחנו נראה אותם בצורה יסודית, כדי להבין פה את ההבדלים ואת הדגשים. הבאתי לכם פה חלק מאיגרת ידועה, איגרת תקוף נון ה' באיגרות הראייה. אנחנו מתחילים פה מעמוד קוף פי וב, שהרב קוק זצ"ל עונה פה למי שחלק עליו, רב גדול בשם הרדב"ז, ואומר, ומה שכתב מר, כבודו, כן, כבוד הרב הרדב"ז, לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה. כן, איך אתה מקרב אנשים שהם עושים דברים חמורים, פשעים חמורים, מבחינה תורנית? זה לא טוב לקרב אותם, כי אם אתה תקרב אותם, אנשים אחרים ילמדו, יגידו, הנה, הרב קוק כל כך אוהב את היהודי, אז זה סימן שמה שהוא עשה, זה לא כזה גרוע. אז הרב קוק בא לתת לרדב"ז, שאמנם היה מבוגר ממנו, אבל כתב בעצמו שהוא למד מהרב קוק הרבה מאוד דברים, הוא בא לתת לרדב"ז פה שיעור יסודי, בהלכות עם ישראל. אז השיעור היסודי הזה מתחיל מהפסקה הבאה, ידע הדרת גאונו. כן? כבוד הרב, הרדב"ז, אני הולך להסביר לך פה דברים יסודיים מאוד. ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עמהם. מה? היסוד של עם ישראל. שני דברים. האחד הוא סגולה. מהו סגולה? כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. הדבר הזה איננו תלוי במעשים של האדם. זה מעבר לכל המסגרת של הבחירה החופשית. עוד רגע נגיע לבחירה החופשית. אבל קודם כל יש יסוד של קדושה בכל אדם מישראל, ולא משנה מה הוא עושה. זה אותו הדבר שאמר בעל התניא, שכל אדם מישראל יש בו נשמה עליונה, שבאה מהשורש של כל נשמות ישראל שהיא קשורה לקדוש ברוך הוא. אותו רעיון באופן יסודי. כאמור, לא בצדקתך, כן? לא בגלל שאתה צדיק. אלא רק באבותיך חשק השם לעבר אותם ויבחר בזרם אחריהם. וייתם לי סגולה מכל העמים. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש, ברצון השם. כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל. כי הוא, הקדוש ברוך הוא, אמר ויהי, וימידם לעד לעולם. כמו שכלב לא יכול להיות חתול, וחתול לא יכול להיות כלב. כן? כמו שפיל לא יכול להפך ליונה ולהתחיל לעוף. אז אדם מישראל יש לו נשמה קדושה, הוא לא יכול להחליף אותה. הוא לא יכול לבטל אותה. היא קיימת תמיד. ושוב, אותו דבר בדיוק כמו שאומר בעל התניא, שלכן צריך לאהוב כל אדם מישראל, חוץ ממקרים מאוד ייחודיים שאני הצלחתי להגיע אליו והוא מתעקש, וגם אז צריך עדיין לאהוב אותו, אבל אז צריך גם לשנוא את הרע שבו. והדבר השני הוא עניין בחירה, בחירה חופשית של האדם, זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. ממשיך ומסביר הרב, החלק של הסגולה הוא הרבה, באין ארוך כלל, בכלל אי אפשר לחשב כמה הוא יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. באמת הנשמה שלנו משפיעה עלינו הרבה יותר מכל מה שאנחנו נבחר, מכל מה שנחליט, מכל מה שנעשה. הנשמה יש לה עוצמה אדירה. דרך אגב, לפעמים רואים את זה. Okay. יש מצבים, יש כל מיני סיפורים שרואים שבן אדם עשה את הדברים הכי שליליים ופתאום, פוף, משהו קורה אצלו. והוא מתנהג אחרת לגמרי. אבל הוא בחר, הוא ידע, הייתה לו דרך, היה לו כיוון, נכון? בתוך רגע הוא יכול להתהפך. הנשמה הרבה יותר בעלת עוצמה מכל מה שהאדם החליט. אבל, למה בדרך כלל לא רואים את זה? ברית קרותה היא, ברית קרותה, כך הקדוש ברוך הוא קבע במציאות שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כוונה היא בעולם הזה, כי אם לפי אותה מידה שהבחירה מסייעה את גילויה, אתה רוצה לגלות את הנשמה באופן נורמלי, רגיל, יש לך רק דרך אחת לגלות את הנשמה. שתעשה את המעשים שמתאימים לנשמה. שתקיים מצוות, תלמד תורה, תהיה בן אדם טוב ולא תעשה דברים שליליים. בן אדם למקום, בן אדם לחברו. רק אז הנשמה מתגלית. יש מקרים יוצאים מן הכלל אחרת. אבל באופן עקרוני, זה החוק. זה הטבע. ככה הקדוש ברוך הוא קבע. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה הוא קדושת האמונה ותלמוד תורה. אז אם כן, מה אכפת לנו מהסגולה? אם הסגולה לא מתגלית אלא לפי הבחירה החופשית, אפשר לבוא ולהגיד, טוב, הסגולה מונחת במגירה, אנחנו סגרנו את המגירה, עכשיו רק השאלה היא, מה הבחירה החופשית של האדם עשה? מה הוא עשה? מה הוא בחר? אבל זה לא בדיוק כך. אם ממשיך הרב ואומר, והשם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. זה דבר מאוד מעניין. יש דורות שונים ויש אנשים שונים. יש בן אדם שאם הוא לא יפעל, הקדוש ברוך הוא קבע כך, שאם הוא לא יפעל, באמת לא תרגיש את זאת הנשמה בכלל. ויש בן אדם שאתה תרגיש את הנשמה אצלו יום יום, אף על פי שהוא מנסה לברוח ממנה. הוא לא מצליח. יש, האיזון הוא לא איזון קבוע. במה זה תלוי? תלוי בקדוש ברוך הוא. וזה תלוי מצד הקדוש ברוך הוא גם במציאות ההיסטורית. זה מה שנקרא בכל דור. מה, באיך זה בא לידי ביטוי? מסביר הרב, וכל עיקרה של ברית אבות שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, ברית אבות, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא בא מצד כוח הסגולה. ובעקבה דמשיכה מתגבר ביותר כוח הסגולה. זה דבר שאנחנו למדנו באריכות רבה בשנה שעברה, כשנתתי פה סדרה של שיעורים על גאולת ישראל, והראיתי איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את סדרי הגאולה, דוחף את סדרי הגאולה, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל בצורה שהיא לגמרי לא הגיונית. מה פרש לא הגיונית? לדוגמה, היו בעם ישראל אלפי צעירים שהאמינו בסוציאליזם. הסוציאליזם כפר בלאומיות, הוא התנגד ללאומיות בשיא הניגוד. ודווקא מתוך הסוציאליסטים היהודים האלה הגיעו החלוצים שבנו את ארץ ישראל במסירות נפש והקימו מדינה יהודית בסופו של דבר. איך זה קורה? זה לא הגיוני. הם חיפשו מתחת לשטיח, מתחת לבלטות, חיפשו איזשהו הסבר שייתן להם לגיטימציה להיות לא סתם סוציאליסטים אלא ציונים סוציאליסטים. שני דברים הפוכים. הציונות היא תנועה לאומית, הסוציאליזם הוא תנועה אנטי-לאומית, והם חיברו את זה ביחד. לא סתם חיברו את זה ביחד, אלא פעלו בזה בשיא מסירות הנפש. וככה הם בנו את ארץ ישראל. זה הגיוני? זה לא הגיוני. מאיפה זה בא? זה בא מזה שהקדוש ברוך הוא מכניס לנשמות שבשבילן לגאול את עם ישראל, קודם כל מבחינה מעשית, להביא את עם ישראל חזרה לארץ ישראל ולהקים פה מדינה, זה המרכז של האישיות שלהם. בעוצמה שלא תיאמן. סיפרתי על סיפור לא שאני גיליתי אותו. הייתה דמות ידועה בשם אישה צעירה בשם מניה שוחט. הייתה מנהיגה של תנועת פועלים ברוסיה. והמשטרה הרוסית עמדה לעצור אותה, אז המשפחה שלה רימו אותה, עשו לה תרגיל, ושלחו אותה לארץ ישראל. אמרו שאח שלה שבארץ ישראל חולה מאוד וצריך אותה. הוא לא היה חולה בכלל, אבל אז לא היו הטלפונים ולא היו כל מיני דברים. היא הגיעה לארץ ישראל, מגלה את אחיה בריא ושלם, רוצה לחזור לרוסיה, אז הוא אומר, בואי איתי קודם, אני בדיוק עומד לעשות סיור בארץ ישראל. היא עשתה איתו סיור בארץ ישראל במשך, לא זוכר, שבועיים, חודש, ופשוט התהפכה לגמרי. התאהבה בארץ ישראל, לא רצתה לעזוב. זה לא בחירה חופשית. זה נשמה. זה נשמה מאוד מיוחדת. כן, ברוך השם, לכולנו יש נשמות ישראליות, ויש הרבה יהודים שבאים מחוץ לארץ לארץ ישראל בעיה, אומרים, אני רוצה להיות בארץ ישראל, זה בחירה חופשית, אבל קשה לי פה. אני בא מאקלים אחר, אני בא מאווירה אחרת, לא נוח לי, לא קל לי. והבחורה הצעירה הזאת בבת אחת, רק ארץ ישראל. הנשמה פה משפיעה יותר מכל דבר אחר. אז עכשיו הרב מסיק מהדבר הזה מסקנה מאוד מאוד עקרונית. תדלגו בבקשה. אני בעמוד קופי וב, אני מדלג לעמוד קופי זין, לא לדף הבא, רק לעמוד הבא. יש שם באמצע הטקסט בצד שמאל מראה מקום 19, שורה מתחת ל-19, בערך 10 שורות מהתחלת העמוד. ובדורנו נתרבו נשמות רבות שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, כלומר הבחירה החופשית שלהם היא בדברים מאוד לא טובים, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות מאוד, השם ישמרנו, מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם, ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל, את עם ישראל בכללותו, וחושקים בארץ ישראל. ועוד נוסף על כך, ובכמה דברים טובים ויקרים מהמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, הם מצוינים בהם. חז"ל אומרים, ישראל רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, זה מובא אפילו בהלכה, שזה האופי של עם ישראל. קודם, זה מה שהרב מתכוון, הוא אומר, רואים אצל הצעירים האלה שהם באמת גומלי חסדים מטבעם. וזה בא לידי ביטוי. טוב, אז מה זה אומר לנו? הרי גם בעל התניא דיבר למעשה על סגולת ישראל. גם בעל התניא אמר שצריך לאהוב כל אדם מישראל וצריך לנסות לקרב אותו. זה נכון. אבל אני הרי הוספתי לכם ואמרתי שכמה שצריך לאהוב, אבל מצד שני יש דברים שצריך להיזהר בהם מבחינה חינוכית. זה לא פשוט. אז אני אוהב אותו, אבל אני אוהב אותו מרחוק. אני אוהב אותו, אבל אני אזהיר אנשים לא להתקרב אליו. הרב מדבר פה באמת על אנשים שהם מאוד מאוד מסוכנים. אנחנו לא מבינים היום את הסכנה. הסוציאליזם, אם אני אמשיך בדוגמה הקודמת, הסוציאליזם באותו דור הייתה כמו וירוס מחשב היום. אתה רק פותח לו את הדלת, כבר אתה לא יכול להיפטר ממנו. הדעות האלה היו מסוכנות. סיפר יהודי טוב, מראשוני פתח תקווה, כשפתח תקווה הייתה לא עיר כמו היום, אלא מושבה חקלאית. הגיעו החבר'ה הצעירים הסוציאליסטים לארץ ישראל, קפצתי משמחה, אמרתי איזה יופי, יש לי פועלים יהודים. הוא היה חייב פועלים לעבודה החקלאית. הוא הלך, לקח 10 פועלים יהודים, התחיל לעבוד את האדמה. הגיע שעת תפילת מנחה, הוא אמר, חבר'ה, על חשבוני, אנחנו עכשיו כולנו מתפללים מנחה. לא היה לי יום מאושר יותר מזה. אני חורש את האדמה בארץ ישראל, מתפלל מנחה במניין, נפלא. טוב, למחרת חוזרים לעבודה, מגיע שעת מנחה, אני אומר, חבר'ה, בואו עכשיו נתפלל מנחה, מסתכלים עליי, מה, מנחה באמת, אתה רוצה שכל יום נבזבז את הזמן על מנחה? יום ראשון עשו לו טובה. הם לא מתפללים, הם לא דתיים, הם סוציאליסטים. זאת אומרת, הצטערתי מאוד, אבל מה אני יכול לעשות? לא יכול לכפות על החבר'ה אלה להתפלל. לא, ממשיכים בעבודה, התפללתי ביחידות. אבל אחרי כמה ימים, הבן שלי חרש יחד, המחרשות האלה, היה צריך 2 שיחזיקו מחרשה, והסוסים או השברים מושכים, וזה עבודה רצינית. ובמקרה עברתי, ואני שומע שהפועל, שעובד יחד עם הבן שלי, מתחיל להסביר לבן שלי סוציאליזם ולהסביר לו למה לא צריך להתפלל ולמה לא צריך לשמוע מצוות. אמרתי, אוי ואבוי לי, מה אני מכניס הביתה? פיתרתי את כל הפועלים היהודים וחזרתי ולקחתי ערבים במקומה. סכנת נפשות. אני לא מאשים אותו. אני מבין אותו מאוד. לא יכול לעשות אחרת. על זה אומר הרב קוק, ונשמות כאלו, אם יזדקק לקרב אותם, מישהו יבוא ויגיד, אני רוצה לקרב, אני רוצה להחזיר אותם בתשובה. מי שאין בו דעה עמוקה של תביעות עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם, שהצד הבחירי המקולקל הוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה, מי שאין בו דעה עמוקה הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום וללמוד ממעשיהם ולהידבק בצד הרע שבהם. לא חזרתי בי שיש להם נשמות קדושות, אבל מבחינה מעשית צריך מאוד להיזהר. ולכן, אדם כזה שלא יכול להיזהר, שאין בו דעה עמוקה, שיודע להבחין, זה עבודה מאוד רצינית, זה מאוד קשה, זה צריך בן אדם מאוד עמוק. אז מישהו לא כזה, הוא מחויב להתרחק מהם. אסור לו להתקרב, אסור לו לנסות לקרב, אסור לו אפילו לנסות להתקרב. והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות כדי שלא יבולע לו, כדי שהוא לא ינזק. יפה, השם נותן בליבו את השנאה. כאן צריך להוסיף הסבר שהוא מתייחס גם לדברים שלמדנו מקודם. רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה חוזר ומסביר לנו פעם אחרי פעם שיש 2 מושגים של שנאה. המילה שנאה בעברית מודרנית, כשאנחנו באים ואומרים חס וחלילה פלוני שונא את פלוני, זה רגש עז, חריף, הוא לא סובל אותו והוא מוכן להזיק לו, זה שנאה. אומר רבנו, והוא מביא לזה כמה וכמה הוכחות, מגמרות, זו לא השנאה של חז"ל, וזה לא מה שכתוב בפסוקים. מה זאת אומרת? יש לזה אחת ההוכחות הכי יפות, שהוא הכי היה מביא. כתוב בפסוקים, שיש שני מצבים של גמילות חסד. אתה הולך בדרך, במושגים של הימים ההם, אתה פוגש בן אדם שהלך עם חמורו ועם מסע של דברים עמוסים על החמור, והדברים נפלו לו והחמור הסתבך והוא צריך עזרה. אתה צריך לעזור לו. עזוב תעזוב עמו. אבל בפסוק אחד כתוב שהחמור הוא שייך לרעך, לחברך. ובפסוק השני כתוב חמור שונאך. אתה שונא אותו. שואלת הגמרא, איך יכול להיות? הרי מדובר בשני המקרים ביהודי. איזה יהודי מותר לך לשנוא אותו? לזה רמז בעל התניא. אומרת הגמרא, הוא חטא ולכן מותר לך לשנוא אותו. שואלים התוספות, מה קורה פה? הוא חטא, מותר לך לשנוא אותו, והפסוק אומר לך, לך תעזור לו. למה לעזור לו? כדי לקוף את היצר. כך מסבירים חז"ל, אומרים התוספות, מה זה לקוף את היצר? אתה שונא אותו בצדק, רוצים שתשנא אותו. מה צריך לכפות את היצר? איזה יצר? עונים התוספות, אם אתה תשנא אותו ולא תקוף את היצר שלך, הוא ירגיש שאתה שונא אותו. זה טבעי, אצל בני אדם. ואם התוספות פסוק, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. יש, זה כמו מראה, מרגישים. אם אתה תשנא אותו, הוא ישנא אותך. ואם הוא ישנא אותך, אתה תשנא אותו עוד יותר, ותגיע לשנאה גמורה. אומר רבנו הרב ציודה, מה זה שנאה גמורה? שנאה גמורה זה מה שאנחנו מתכוונים היום, בעברית של היום, בשנאה. אז מה הייתה השנאה קודם? השנאה קודם לא הייתה שנאה כזאת. השנאה קודם הייתה התנגדות. אני לא יכול להסתדר עם יהודי שחוטא. מה ההרגשה שלי? ההרגשה שלי כלפי היהודי הזה, אני יודע שהוא גנב. אין הוכחות, אין עדים, אבל אני יודע שהוא גנב. אני מתייחס אליו באהבה וחיבה. קשה לי, קשה לי איתו. אני מסויג ממנו. לא שנאה במובן של היום. זה מה שחז"ל קוראים שנאה, זה מה שהפסוקים קוראים שנאה, זאת הסתייגות. אבל ההסתייגות הזאת צריכה להיות, כי אם לא תהיה ההסתייגות הזאת, אז אתה תגיד, תשמע, אני, יש לי מצווה לאהוב אותו ואני אוהב אותו, אז הוא גנב, אבל אני אוהב אותו. אתה תחליש את ההתנגדות שלך לגניבה, אתה תנזק על ידי זה. אז זה מה שאומר פה מרן הרב קוק זצ"ל, הקדוש ברוך הוא נותן בליבה שנאה כדי שהוא יתרחק. כדי שהוא לא ינזק. וזה מצב נורמלי וטבעי ותקין. אצל מי אין מצב כזה? ממשיך הרב ומסביר, אבל מישהו תמיד שקוע ברעיונו, בהסתכלות פנימית באור תורה וקדושה ויראה אילאה מצד רוממות ריבון כל העולמים חיי החיים ברוך הוא. או-הו, מי אנחנו מדברים? אתם קולטים את המשפט? אנחנו מדברים פה על צדיקים, תלמידי חכמים מעמיקים שמבינים מה זה התורה ברמה של קדושה עליונה. כן, הוא פה מרחיב. תדלגו, יש פה חמש שורות בערך. יש פה 20 א' וקו מפריד. תלמידי חכמים כאלה ששקועים ברעיונם, באור התורה וקדושה ויראה הילאה, הינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית, ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה, הצד השלילי, הבחירית, מתוך הבחירה החופשית, והם, דווקא הם, חייבים ומוזרים על זה לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם, כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם, עד שיתגבר לגמרי על הרע הבכירי ויכניע אותו. על זה הרב מדבר. שימו לב מה קורה פה. באים אלינו, לא יודע אם באו אליכם, אבל באים ואומרים, בשם הרב קוק, הרב קוק אומר צריך לקרב את החילוניים. אז בואו נצא החוצה עכשיו, כל מי שיושב פה, ונעשה מבצע, נלך לרחוב ונחבק את האנשים, ונציע להם להניח תפילין ולקיים מצוות ולשמוע שבת. צודק או לא צודק? זה בדיוק ההפך ממה שהרב קוק זצ"ל אומר. לפעמים יש בזה תועלת. כן? גם חסידי חב"ד יושבים, הולכים לרחוב ומניחים ליהודים תפילין. אבל באופן עקרוני אומר הרב, אם אתה או אני או כל אחד רגיל בעם ישראל יתקרב לאנשים כאלה, הוא עלול להינזק. זה לא תפקיד שלך לקרב אותם. טוב, יש רמות שונות, יש אנשים שהם לא כל כך שליליים, יש יהודי שהוא באמת כל הזמן מתחשק לו לקיים מצוות, הוא רק לא הצליח להתגבר על המעצורים הפנימיים שלו ולהגיע לבית הכנסת. זה כבר משהו אחר. יש היום ברוך השם הרבה כאלה. אז יש דרכים שכל אחד יכול לקרב בהם, צריך על זה הרבה הדרכה והרבה זהירות. אבל הרב קוק זצ"ל לא מדבר על זה. על מה הרב מדבר? הוא מדבר על מציאות של גדולי תורה, תלמידי חכמים, עמוקים, מלאים באור תורה וקדושה ויראה וברמה הכי גבוהה, הם יכולים לקרב, והם מצווים לקרב. וכשהם יקרבו, עוד רגע נראה כמה זה יועיל. כי הם, מה? הם יודעים לזהות את הסגולה המיוחדת של הדור שלנו. הרב עשה את זה, והרב קירב אנשים ככה. שאנשים שהתהפכו לגמרי אחרי הקשר עם הרב. אבל זה לא, אין הכוונה פה שבא בחור צעיר בן 18 ואומר, אני רוצה להתגייס לצבא, להיות יחד עם החילוניים, לקרב אותם ולהחזיר אותם בתשובה. זה לא מה שהרב קוק זצ"ל אומר.
רגע, הרבה מאלה שיוצאים מחוץ לרחוב, הם גם תלמיד חכם לצורך העניין.
מי שתלמיד חכם ושמתאים לתיאור הזה, זה מצוין. אני לא יודע על איזה הרבה אתה מתכוון, אין הרבה תלמידי חכמים כאלה בעם ישראל.
נתת את הדוגמה של חב"ד, וזה התכוונתי.
בסדר, כן. אצל חב"ד באמת, הרבה פעמים, קודם כל יושבים ולומדים תורה כמה שנים, ורק אחר כך יוצאים לשליחות. זה אתה צודק. דבר קטן שבציבור שנקרא ציוני דתי לפעמים שוכחים. שכדי לצאת החוצה, אז צריך כמה שנים ללמוד קודם. אבל בסדר, לא ניכנס עכשיו לפרטים המעשיים. אני מדבר עכשיו על העיקרון. האם יש הבדל בין הגישה העקרונית של מה שנקרא היום הציבור החרדי לבין הגישה העקרונית של מרן הרב קוק זצ"ל? אני לא רואה פה הבדל עקרוני. אני רואה הבדל מעשי. או אפילו יותר מהבדל מעשי. זה לא בדיוק הבדל מעשי, זה יותר הבדל בלימוד, בהבנה של המצב. כי בציבור החרדי יכול להיות שידגישו יותר באמת את החובה להתרחק כדי לא לנזק. אבל פי שגם בציבור החרדי יש מושג של קשר עם חילוניים לשם חזרה בתשובה. ודואגים שיהיו תלמידי חכמים שיעשו את זה. בציבור שנקרא ציוני ידגישו יותר את זה שיש סגולת ישראל ושלכולם יש נשמה טובה. גם הציבור החרדי יש לומדים את זה, אבל אולי פחות. מה קורה? מתוך ההדגשה של הציבור החרדי אפשר לטעות יותר בקלות לכיוון של התרחקות. מתוך ההדגשה של בציבור הציוני אפשר לטעות יותר ולהתקרב, כשבאמת אסור להתקרב ובן אדם יכול להינזק, ויש לזה הרבה מאוד דוגמאות בשטח. אבל למעשה שנינו, שני הציבורים האלה, בונים על אותו עיקרון בסיסי. רק נסיים פה את המשפט. ופעולת חכמים, לוקחי נפשות כאלה, לוקחי נפשות זה ביטוי שהגמרא משתמשת בה לעזרה ליהודי לחזור בתשובה, אינה חוזרת ריקם בשום פעם. כלומר, אתה תבוא ותגיד, גם הרבנים הגדולים לא מצליחים. לא נכון, הם מצליחים. אלא, זו שאלה של מבט לטווח הארוך. לפעמים פעולותיהם נראות בגלוי, על ידי מה שהמקורבים מהם מטיבים את מעשיהם, ומיישרים את דעותיהם יותר בפועל. ולפעמים נכנס רק גרעין פנימי בהם, שאתה לא רואה בחוץ. אבל כבר בטוחים הם שלא ייפטרו מן העולם בלא תשובה, ואפילו אם חלילה יהיה מושפע כל כך גרוע עד שהוא בעצמו לא יזכה לשוב בתשובה, יפעול כוח הגרעין הזה על טבע נפשו ונפיק מיני זר המעליה. זה כבר ישפיע על הילדים שלו. שישוב בתשובה ויתקן גם כן את נפש אביו. כן, מה רצית לשאול? כן.
העם ניגש לתרומה, ומתישהו, משה נכון, עוצרים אותם, כאילו,
כן.
עד לכאן אומרים להם, כאילו, עד כמה אנחנו כשהולכים החוצה ומנסים לקרב אנשים, עושים את זה בשביל המטרה העליונה, או בשביל אולי משהו...
או, יכול להיות, תראה, לפעמים גם מתוך כוונות טובות, אז הבאת דוגמה מאוד טובה, כן? פרשת השבוע, אז כל עם ישראל בא ורוצה מאוד להקים את המשכן ורוצה לתרום כסף, ובשלב מסוים באים למשה רבנו ואומרים למשה רבנו, צריך לעצור אותם, יש כבר יותר מדי כסף, אנחנו לא צריכים, לא צריך לבזבז. אז לפעמים גם כשיש כוונות טובות, אז צריך לבוא המנהיג ולהגיד, תראו חבר'ה, הכוונות הטובות שלכם הן מצוינות וכל הכבוד לכם, אבל מבחינה מעשית יש גבולות. כן? ובזה המשל שלך מצוין, יש הכוח, כל הכבוד. כלומר, אנחנו באים פה ואומרים, סגולת ישראל זה דבר אמיתי. להתייחס לסגולה זה דבר אמיתי, וזה לא רק חידוש שמרן הרב קוק זצ"ל, אף על פי שהוא נתן את הדגשים לגבי הדור שלנו ועניין הגאולה שקשור לזה, אבל הדברים באופן עקרוני כבר כתובים בתניא וכבר כתובים בספרי יסוד נוספים. אז הדברים האלה מוסכמים. אלא השאלה היא מה עושים הלכה למעשה ואיך מבצעים אותה. אז מצד אחד ראינו בדברי מרן הרב קוק בעצמו שמי שאיננו מספיק מוכשר ויכול לקרב צריך להיזהר וצריך להתרחק אפילו. אבל כמובן לא צריך להגזים, כי כפי שראינו בתניא, גם אם אתה מתרחק מיהודי, אתה צריך להמשיך לאהוב אותו. והדברים האלה צריכים גבולות, צריכים הדרכה. צריכים לדעת מי מסוגל לקרב ומי לא מסוגל לקרב. למי זה יתרון ולמי זה מסוכן. אז אנחנו פה, אני חוזר ואומר, אנחנו מדברים כאן על גישה תורנית משותפת, כשרואים את הדברים ממקורם בצורה הנכונה והאמיתית, כשיש אמנם בשטח הדגשות שונות ומעשים שונים, אבל מאוד חשוב לראות את המשותף ולהבין את העיקרון, כי אחרת כל אחד יכול לטעות אם הוא מבין לא נכון את העיקרון. צריך לראות את העיקרון על פי התורה. עד כאן להיום.